השיעור הזה זה שיעור מעכשיו לעכשיו, זה שיעור שנתתי ביום חמישי בישיבה לצעירים בשומריה, להורים, יום הורים. אז זה השיעור שהיה מוכן ומזומן. ומתוך כך גם הדוגמאות, אני משער שיהיו מתוך הדברים הללו שנוגעים לבני הנעורים, גיל 14 עד 18, עם דגש לישיבה, עם דגש לחיי פנימייה, וכמובן, זה אולי גם יסתף לדברים אחרים. אני אודה לכם אם נוכל לרכז את השאלות בסוף. אני אעמוד על העקרונות בזריזות רבה, ואני אשתדל מאוד לפנות זמן בסוף לשאלות. כמובן שכל נושא נידון כאן בקצרה, מעורר הרבה מחשבה, מעורר שאלות, לפעמים גם קושיות, וזה בסדר גמור, אבל מצד הזרימה של השיעור, אז יהיה בנוי כך שאני אדבר ברצף, ואחר כך, בעזרת השם, לקראת הסוף, אני אשמח לשמוע התייחסויות. עקרונות החינוך מגיל הנעורים, מתוך התבוננות בדרכו החינוכית של יעקב אבינו. דבר ראשון שאנחנו רואים כאן מצד ימין, אחד, שותפות, בסוגריים, שיחה, הקשבה. יש בתורה פרשה מופלאה שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב ואומר לו לחזור לארץ ישראל, יעקב קורא לנשותיו ואומר להם, אני לא קורא מתוך הפסוקים, מפאת קוצר הזמן, אפשר להסתכל בפנים, דו לכם, רע לנו כאן, ואבא שלכם רימה אותי ורימה אתכם וגנב אותנו, ומעריך להסביר מדוע רע להם כל כך, ומסיים ואומר, וגם הקדוש ברוך הוא אמר לי לחזור לארץ ישראל. ככה ממש, מי שיסתכל בפסוקים, ככה ממש. נשותיו של יעקב אומרות, אתה צודק, רע לנו כאן, והוא גנב אותנו, והוא רימה אותנו, ואם הקדוש ברוך הוא אמר לך לחזור, נחזור. זועק לשמיים. הקדוש ברוך הוא אמר לחזור, חוזרים, מה השאלה בכלל? רבים, רבים, רבים הפרשנים נזעקים לשאלה, אחד מהם זה השלה הקדוש, נסתכל בפנים. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה, אומר מכאן השלה יסוד, אין ראוי לאדם כשירצה דבר מה מאנשי ביתו, שיחריכם על זה, על צד האונס והניצוח, אף כי הוא מושל בהם, אבל להשתדל לפתות אותם, כנראה לשכנע אותם, על מה שירצהו בתכלית מה שאפשר, כדי שיתעוררו לזה מעצמם, כי זהו יותר טוב משיעשו זה על צד האונס וההכרח. ראה כמה הרבה יעקב דברים רחל ולאה, כדי שיתרצו בטוב לב, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה לו שישוב לביתו. אומר כאן השלה הקדוש יש סוד, זאת מעלה יותר גבוהה שאדם יעשה מתוך שהוא מבין, מתוך שהוא מזדהה. תסתכלו בבקשה בספר שקראת ראש דברך של רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, לפרשה, גם הוא נדרש לשאלה וגם הוא עונה כך. תסתכלו בספר שקראת לב אליהו של הרב אליהו לפיאן, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת כפר חסידים, גם הוא אומר את היסוד הזה. ויש לך לשאול, מה זאת אומרת? אני עושה כי הקדוש ברוך הוא אמר, התמימות הזאת כל כך יפה, כל כך מעולה, ככה הורגלנו, מדרגה גבוהה ביראת שמיים, עושים כי השם אמר. והנה כאן עולה משהו אחר. ורב אברהם זצ"ל אומר שצריך להתחנך ולהבין, כך אומר הרב לפיאן גם, לעשות את התורה זה טוב, לעשות את התורה זה עונג, לקיים את התורה זה טוב וזה מענג וזה משמח את הלב, וזאת לא מעלה לנשוך שפתיים ולעשות את רצון השם. זאת לא מעלה גבוהה מדי. יש מעלה גבוהה ממנה, לעשות את רצון השם ולשמוח. וזה מה שרצה יעקב אבינו. בוודאי אנחנו עושים את רצון השם. חס ושלום, אני לא אמרתי שעד שאני לא מתחבר, אני לא מקיים. זה לא אמרנו, צריך לעשות. אבל אם אני מבין מה אני עושה, אם אני מזדהה עם מה שאני עושה, הרי לך מדרגה גבוהה. בוודאי ובוודאי, בגיל ההתבגרות, הנושא שאנחנו עסוקים בו, עקרונות החינוך בגיל הנעורים, כמעט בלתי אפשרי היום לבוא לנער להגיד, תעשה כי אני אמרתי, תעשה כי כתוב בשולחן ערוך, תעשה כי הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה כי אבא אמר. ייתכן, ובקטנות, ואנחנו לא עוסקים בגיל הרך, לא רק שזה נכון, וזה אפשרי, וזה לא מקומם, בגיל ההתבגרות זה לא עובר. יכולים לבצר לחצים פנימיים אצל הילד, שאתה לא שם לב, והם מתפרצים אחר כך, כי הכריחו אותו, כי כפו אותו, כי לא נתנו לו לחשוב, כי לא נתנו לו לזדות עם מה שהוא עושה. ולכן צריך לשוחח עם הנערים. כתוב בשולחן ערוך כך, אני חושב שנכון לעשות כך, ומה אתה אומר? מה דעתך? זה נראה מסוכן, נכון? מה זאת אומרת מה דעתי? הרי אבא יודע הכל. בשולחן ערוך כתוב הכל. מה פירוש מה דעתי? כן, אני רוצה לדעת מה דעתך. כמובן, אשרינו, אם אנחנו זוכים להגיע למקום כזה, שהילד אומר, אבא, אני רוצה לעשות מה שאתה אומר. כל כך מתחבר, כל כך זה מדבר אליי. זה נפלא מאוד. הלוואי ונגיע לזה. אבל אי אפשר לדלג על השלב שעם בני הנוער צריך לדבר, צריך לשוחח. וכאן כתוב עוד דבר, שצריך להקשיב להם. מה אתה אומר, ולא להגיד מה אתה אומר וללכת. מה דעתך ולא להקשיב. מה דעתך, זה מאוד מעניין אותי לדעת מה דעתך. לא חשבתי על הצד הזה, מעניין. אתה מפרה את הדיון, אתה מוסיף נקודות התבוננות. ילד שאנחנו זוכים לשתף אותו בהחלטות, אז הוא יפעיל את המחשבה, יפעיל את הרצון, מיד נדבר על כוח הרצון ככוח חיוני בנפש. ילד שאנחנו לא נשתף אותו, הוא לא יתרגל לקבל החלטות לבד, כי אף פעם לא שאלו אותו מה דעתו, תמיד הוא עשה מה שאמרו לו לעשות. מתוך כך אני מגיע מיד למספר 2 כרצף. למהלך הזה, חיזוק כוח הרצון, בניין ההכרה. לרב יש באורות הקודש פסקאות רבות, אולי עשרות פסקאות שעוסקות בכוח הרצון, ביטויו של הרב שם, כמה מקומות, שהוא מקור החיים. הרצון של האדם. נקרא פסקה אחת שיש לנו כאן בצד שמאל. כשמרגיש האדם שרצונו הוא רפוי, צריך הוא להתאמץ לחזקו בכל מיני אימוץ, כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב, שחוק טבעו מתאים לו, וטוב יותר לעסוק באימוץ כוח הרצון, מלעסוק בפרטים של הטבות מוסריות. זה משפט שרק הרב קוק יכול לכתוב אותו. משפט חזק, משפט אמיץ. יותר טוב לעסוק עם ילד בחיזוק הרצון מלעסוק בהטבות מוסריות. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש לנו מספר כוחות נפש, 4 כוחות נפש, שכל ורגש, רצון ודמיון. ילד קטן, השכל שלו קטן, מצומצם. הרגש חזק. הרצון חלש, והדמיון פורה, הוא יכול לעוף באוויר, עם איזה פיל, איזה מכונית, הוא חי את זה כאילו זה קיים. ככל שאדם מתבגר, אז השכל הולך וגדל, והרגש מוצא את מקומו הנכון. הדמיון מצטמצם, והרצון אמור לגדול ולהתחזק. זאת לא תקלה דרך אגב. מה שהקדוש ברוך הוא ברא את הילד עם רגש כל כך חזק, שהחוויה של הסיפור פועלת עליו כל כך עמוק, זה סוגיה בפני עצמה, שיעור לגיל הרך. והרי לכם טרגדיה, טרגדיה נוראה. אנשים גדלים בגוף והרצון נשאר רצון רפוי. אנחנו מכירים אנשים גדולים, התבגרו, בעלי שכל, בעלי הבנה, עמוקה, עם רצון חלש, הרצון לא התפתח. כל כך הרבה דברים הוא רוצה לעשות והוא לא מצליח. כל כך הרבה דברים הוא קיבל על עצמו, והוא לא מצליח. והוא מנסה והוא נופל, והוא מנסה והוא נופל. כי הרצון חלש. הוא לא גיבור. אומר כאן הרב קוק, יש סוד. צריך לגדל נערים גיבורים. שערי חזל אמרו, איזו גיבור הכובש את יצרו. אם הוא לא יהיה גיבור, הוא לא יוכל לכבוש את יצרו. צריך הנער והנערה בדורנו להיות גיבורים כדי לעמוד מול השטף של התרבות הנוראה שהיא נכנסת לך לתוך הפלאפון אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה, אתה רוצה לדבר שיחה, אתה הולך לקנות שקית חלב במכולת, רצית רק לקנות שקית חלב במכולת ושוטפים אותך בדברים נוראים, אתה רוצה לשמוע על מזג האוויר ושוטפים אותך בחדשות בדברים שמפילים את הרוח, צריך להיות גיבור. וצריך לגדל את הגבורה הזאת. זה כוח הרצון. נוסיף עוד נקודה. כאן כתוב, יש מאמר שנקרא לתקופת המעבר. הרב אומר שם, כל מה שהעולם מתבסס, ורוח אדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. ובמקום אחר אומר הרב באיגרת, כאן הרב מתאר תהליך היסטורי. כל האנושות עוברת תהליך. אם בימי הביניים ובתקופות פראיות של עבודת אלילים, אדם תפקד יותר מצד האינסטינקט, הרי שלקראת בו דור המשיח נפתחו מעיינות החוכמה. דרך אגב, האדם הגיע לירח. אולי שמעתם על זה. וגם חזר משם. איך הוא הגיע לירח? כי יש לו הרבה שכל, הוא חכם, חוכמה, הכרה, כל זה כדי שנהיה מוכשרים לקבל פני משיח. מופשטות ההשגות, ההתפתחות הפילית של, של הרפואה. העולם עובר לתהליך של הכרה, וצריך לגדל את ההכרה, וצריך לגדל את הרצון. ובאיגרת הרב אומר, סוג כזה של התבוננות, תהליך היסטורי עולמי של כל האנושות, האנושות עובדת ממצב של יראה למצב של אהבה. כמובן שזה הרבה ספיחים, וספיחים גם לא טובים, אבל זו התהליך. אם כן, אנחנו עסוקים בלחזק את כוח הרצון. עכשיו, כשאתה בא לילד, אתה אומר, תשמע, אתה צריך לקום. אמרתי לך, אני אביא בעיקר דוגמאות מהישיבה, כי השיעור הזה נבנה לשיעור להורים בישיבה. ילד בישיבה, אתה משקים אותו לתפילה כידוע. עכשיו יש כמה שיטות. יש שיטה אחת, להשקים, להשקים, לנער, לעשות רישומים. אם לא תקום, כך וכך נקודות, ונתקשר להורים. וזה הופך להיות מלחמה בין הנער לרב. אותו דבר בבית, דרך אגב. בין הילד להורה. והמלחמה הזאת היא כל כך שוחקת. כל כך שוחקת את מערכת היחסים בין ההורים לילדים, בין המורים לילדים. ויכול להיות ציור אחר. בוקר טוב, אפשר לקום. ואתה הולך. ועכשיו הוא צריך להחליט אם הוא רוצה לקום או לא. ואני לא בא להכריע כרגע בדיוק את כל הפרטי פרטים שלה. אני אומר את זה כמודל למחשבה. במקום שהוא יריב איתי, שיריב עם עצמו. ואני אומר לו, עד שאתה רב איתי ואני ריבונו של עולם ואני השולחן ערוך ואני המצפון, הרי הכל נמצא בתוכך, יצר טוב, היצרה, תריב בינך לבין היצר שלך ותתלבט, אני אקום, אני לא אקום, ולמה שאני אקום ולמה שאני לא אקום. וההתלבטות הזאת והאיסורים האלה של הנער בתוכו, הם מגדלים את כוח הרצון שלו. ועוד יום, ועוד יום, ועוד התלבטות, ועוד מאבק פנימי. והוא צומח להיות בעל רצון חזק. האלטרנטיבה שהוא יריב איתי, ואם אני חזק, לצורך העניין, אם הישיבה היא חזקה, היא כפייתית, מאוד ברור, אז יכול להיות שהוא יקום. אני רוצה להעיז ולומר, שילד שקם בגלל הרב, בגלל הרשימות, בגלל ההורים, כשהרב לא יהיה בשטח, כשההורים לא יהיו בשטח, ספק אם הוא יקום. מישהו ישכנע אותי אחרת. הרי אנחנו יודעים שאדם, לא כולם נשאר בבית המדרש 100 שנה, בשלב נצא לעבודה, נצא לפרנסה. הזמן קצר והמלאכה מרובה, והילדים בוכים, וצריך להתמודד, וצריך להשקיע, צריך מלא דברים. כמה מגיעים לתפילה 5 דקות לפני הזמן? אנחנו כאנשים מבוגרים. אין לנו כבר שוטרים, אין לנו אף אחד רודף אחרינו. מי מאיתנו מגיע? לא 30 דקות לפני הזמן, לתפילה 5 דקות, כדי שהתפילה תהיה תפילה. אנחנו מגיעים ברגע האחרון עם לשון בחוץ. כי אין לך כבר כוח מכריח, אין לך כבר כוח כפייתי מבחוץ. ויש כל כך הרבה סיבות טובות לא להספיק ולא להצליח. ולכן, אם אני מצליח להעביר את שדה ההתמודדות לליבו של הילד, אז אני יכול להרוויח מזה הרבה מאוד, כי אני מגדל נער גיבור. הילדה רוצה ללכת להצגה, לסרט שכל החברות הולכות. שתי אפשרויות. אמא אמרה לא, זה לא. ומה את אומרת? מה דעתך? מה את חושבת? כל החברות הולכות, אבל מה את חושבת? עכשיו כמובן, אנחנו רועדים מפחד. הרי אם היא תלך לסרט, מי יודע מה היא תראה שם? אז אני כבר רוצה לגלות לכם שהיום אפשר לראות סרטים ומכשירים כאלה קטנים, הכל כבר. אני רוצה להגיע לילדה בצורה כזאת שחברה תבוא לה, תביא לה, בואי תסתכלי. אני לא רוצה להסתכל. מה אכפת לך? לא רוצה להסתכל. איך נגדל נער כזה? שיביאו לו את המכשיר. לא רוצה להסתכל. זה לא מעניין אותי. כמובן, צריך להיות מסוגלים, דורש מאיתנו כהורים ומורים, המון משאבי נפש, לספוג גם כישלון. והילדה אמרה, אני כן הולכת. טוב? ואחרי שהיא הלכה, בואי תספרי לי מה היה. איך את מרגישה עכשיו? מה עבר עלייך? מה קורה? בואי, בלי להחמיץ פנים, בלי להראות שאנחנו מיואשים, והיא לא עמדה במבחן, והיא לא עמדה בניסיון, והיא נכשלה עוד פעם. בואי תשתפי אותי. איך את מרגישה? מה היה שם? ושבע יפול צדיק וקם. צריך להיות מסוגלים, להיות ערוכים לזה שהילד ייפול. ותגיד לו, שבע יפול צדיק וקם. לא קרה כלום. תקום, תקום. לא לאפשר לו את הנפילה. כי אנחנו כך מפחדים. זה לא אומר שהוא לא יעשה, זה לא אומר שהוא לא יתמודד. רק אנחנו לא נדע. זה כן. הם יודעים להסתיר מצוין, עד שפתאום זה מתפוצץ לך בפנים. מה קרה? לא ידעתי, לא זה. זה כבר מאוחר. לא שמת לב, לא ראית שום דבר. בישיבה, שנה שעברה, תחילת השנה, היה בחור עם פירות מתוקות כאלה, מסולסלות, לא מאחרי האוזן, ככה יורדות, יורדות. לאט לאט אני רואה שהוא מקצץ את הפירות. מקצץ את הפירות. דיברתי איתו על זה. שתף אותי, מה עובר עליך? באמת. הזדרזתי להתקשר לאמא, להגיד, תראי, הילד עובר משהו. והיא בוכה, מה באמת, זה הבן שלי. הוא מקצר את הפירות. והנה, לקראת סוף השנה, התחיל לגדל אותם עוד פעם. הרב, שמת לב? כן, שמתי לב. הרב, זה הפירות שלי. ובמילים אחרות, הפירות הקודמות היו של אבא שלי. כי הוא רצה שיהיה לי פירות כאלה. עכשיו זה פירות שלי. מקרה שהיה לנו בישיבה. יכול להיות שעכשיו הן יותר קטנות משהיה לו כשהוא היה קטן. אבל עכשיו זה שלו. צריך לאפשר את התהליך באומץ כהורים וכחברה. כשהם נראים כל כך יפים ומתוקים בתמונות בגיל 0 עד 5 עד 7 עד 8 עם כיפות כאלה ופאות עד פה. לאפשר להם להחליט, אני מזדהה עם הדרך ואני בוחר בה והיא מתאימה לי ואני שמח בה. כהורים, אם לא נאפשר את הבחירה הזאת, ייתכן ונופתע שבאיזשהו שלב השלטון שלנו כהורים ילך וירפו יותר, הוא יפתיע אותך. לתת לגיטימציה אמיתית וצודקת לתהליך הבריא והנדרש, שהילד הופך להיות ברשות עצמו ואינו סמוך על שולחן אוריו מבחינה רוחנית. הוא בונה את עולמו הרוחני. הלוואי, והוא יזדהה עם הדרך שלי כאבא, היא תזדהה עם הדרך של אמא. הלוואי, אולי כן, אולי לא, אולי משהו באמצע. אם לא נאפשר את התהליך הזה, לעתים קרובות, אנחנו נפגוש מציאות עגומה של ביתה. ודרך אגב, על הביתה הזאת הם אנוסים. הם אנוסים על הביתה, הם חייבים לבעוט. אי אפשר לטעון כלפיהם, למה אתה בועט? אני חייב לבעוט, אני בן אדם. אני גיבור, אני מה שאני. ואם נשים פה בונקר, נעשה פה קירות של מטר עובי, הם יפרצו את זה. כמו שנראה בהמשך, נשמות של דור של גאולה, נשמות ענקיות, לא מפחדות משום דבר, נכנסות ללב עזה, בלי פחד. זה נשמות של דור של גאולה, יש להם פה משימה להרים פה מדינה, בעזרת השם, שתהיה כיסא השם בעולם. זה נשמות של דור של גאולה. ולכן, מאחד ושני למדנו שצריך לאפשר את התהליך, הוא תהליך טוב, הוא תהליך אמיתי, הוא תהליך צודק. אם אנחנו בעזרת השם נעמוד באתגר כהורים וכמורים, נגדל ילדים גיבורים. לא כפופים ולא מרדנים. ילד גיבור. ברשותכם אני אמשיך הלאה. לעיקרון הנוסף, העקרונות הללו בעצם הם גם כלים. זה לא הרצאה מופשטת שעוסקת בעקרונות החינוך ושעשים את הספר בארון. זה כלים לעבודה עם ילדים בגיל ההתבגרות. כמובן, כל אחד לוקח מזה מה שהוא יכול. אהבה. כלי כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כל כך נדרש. פרשה מופלאה, יעקב ויוסף. בבקשה, נקרא את הפסוקים מאוד מאוד בזריזות. וישב יעקב בארץ מגור אביו בארץ כנען, אני ממקור 3. אלה תולדות יעקב יוסף ב-17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער. רש"י אומר נער, עושה מעשה נערות, מסלסל בשערו וממשמש בעיניו, כדי שיראה יפה. זה יוסף. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשאבי, ואבי יוסף את בתם ראה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. האחים שונאים את יוסף. זה לא משלנו הילד הזה. והם כל כך לא מצליחים לעכל את התופעה, שהם ידון אותו למיטה. זה לא מעם ישראל הדבר הזה. ויזרקו אותו לבור וימכרו אותו לעבד. ויעקב בבית ישראל, יעקב בבית יוסף, יותר מכל בניו. הוא יודע שהילד הזה, הממשמש בעיניו, סלסל בשערו, זה כוחות, זה כישרונות. הילד הזה הוא יהיה מנכ״ל העולם, יהיה שר האוצר של אמריקה ורוסיה ביחד. זה ראש כזה, זה כוחות כאלה. ועשה לו קטונת פסים. והוא אוהב אותו. בני, אני אוהב אותך, כמו שאתה. אנחנו לא מסוגלים, אני אומר את זה כמורה בכיתה בית היום, וכמורה בישיבה לצעירים, וכהורה, בלי עין הרע, לבנים ולבנות, אנחנו לא יודעים לאהוב את הילד הזה, שהוא לא הצדיק שבחבורה. הילדים מרגישים שאנחנו פחות אוהבים אותם. הילדים מרגישים שאנחנו מאוכזבים מהם. הם לא מספקים את הסחורה. והילד מרגיש. הילד מרגיש שהמורה אוהב יותר את הצדיק, עם הציונים, עם המשניות, יותר מזה שלא יכול לשבת על הכיסא. דקה. והילד זועק ואומר, שמע, מה אתה עושה ממני? תפנה לאומן שעשה אותי. אני? מה אתה רוצה ממני? אני נולדתי כזה. אני דווקא הייתי רוצה לשבת. כל כך מוצא חן בעיניי. כל הפרסים והתעודות שבח וכל שאחרים מקבלים. הייתי רוצה גם, אני לא יכול, לא מסוגל. ואנחנו לא יודעים לאהוב באופן אמיתי מה שכתוב כאן, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בתוצאות. לאהוב ולחבק. הרב ציודה בעיקרת כותב, אהבה מעשית. אהבה מעשית זה לא יגיד אני אוהב אותך, זה לאהוב באופן מעשי. זה להשקיע זמן. אין לנו טיפת זמן לילדים. לא כאבא ובקושי כאימא. אין לנו זמן. אנחנו צריכים לפרנסתנו, וצריכים גם לאכול קצת לנוח, וגם טיפה ללמוד, ופה ושם, ועניינים בלי סוף, וענייני ציבור, מכאן עד הודעה חדשה. אין לנו טיפת זמן לילדים. והנה יעקב אוהב את יוסף. האחים לא מבינים אותו, ומרמים אותו, וזורקים אותו לבור. ויוסף נזרק לבור, נמכח לעבד, נמכר לעבד, הגיע למצרים. ילד יפה יפה, שערות מסולסלות, יפה תואר ויפה מראה. ופה שם איזו אישה אחת, התלבשה עליו, והיא כדברו אליו יום יום. מי יכול לעמוד בפיתוי הזה? אולי היא תוציא אותו מהבור, היא תוציא אותו מהעבדות. עומד הגמרא מסכת סוטה ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עם מי? באותה שעה בת הדיוקנו של אבי ונראתה לו בחלון. אבא הציל אותו. איך הציל אותו? הוא בכנען והוא במצרים. יוסף שידע את האהבה של אבא ויעקב שאהב את הבן הזה בלי גבול, למרות הכל, למרות התעודות, למרות כל מה שהחברה אמרה עליו. כמה זה לא נעים לקבל טלפון מהשכן. עוד פעם הילד שלך הרביץ לבן שלי, עוד פעם. אספר לכם סיפור לי קרה, בסדר? לא מזמן, משהו כמו שבועיים שלושה, אני מלמד בכיתה ב'. סיפור אמיתי. יש לי ילד בכיתה היפראקטיבי, סופר דופר, לא יושב דקה. מעיף דברים, לא יודע מה. יש דבר כזה. לא ניכנס עכשיו לאבחונים של העניין. יום אחד, לא יאומן, הילד, אני מלמד אותה משניות, אני לא המחנך של הכיתה, פעם הייתי מחנך, היום אני רק מלמד של משנה, הוא יושב שעה שלמה ומשנן. אני משנן איתם בעל פה ומחוזרים, אחרי זה לומדים משנה חדשה וכו'. יושב ומשנן, משנן, משנן. הייתי נדהם, נשקתי אותו על ראשו, ואמרתי לו, בני, אני אתקשר לאמא, להגיד לה שלמדת יפה היום. מה, באמת? כן! אני אתקשר לאמא. אחרי הצהריים, אתקשר לבית. הילד מרים את הטלפון. שלום, מה שלומך וזה? תגיד לאמא שאני רוצה לדבר איתה. ואני שומע, מקרה שהיה, אני לא מספר סיפור אמיתי, היא צועקת לו במטבח, די, אני כבר לא יכולה, תגיד לו שאני לא פה. אני אומר, תגיד לה, אני רוצה להגיד משהו טוב. תגיד לו שאני כבר לא יכולה, די! והילד פורץ בבכי, אמא. אמר, זה נרגע, עזוב, עזוב, אמא עכשיו לא הבינה, תן תירגע ונדבר עוד מעט. היא כל הזמן מקבלת טלפון מהרבנים, מהבית ספר, זה, הילד שלך עוד פעם מרביץ, ועוד פעם שבר את החלון, ועוד פעם בא בלי שיעורי בית. כבר נמאס לקבל את הטלפון, עד שמישהו מתקשר להגיד מילה טובה, אין לי כוח כבר, די, די, לא יכולה לסבול את זה יותר. מקרה שהיה לי, אני שומע את זה באוזן, האמא גמורה, מחוקה, החברה הרגה אותה, אותה ואת הילד, אין לנו כוח לילדים האלה. אז אנחנו מתפלאים, איך שהם יהיו גיבורים, ואיך שהם יהיו פה ויהיו שם, כלום, שום דבר, מה יכול לצאת מזה? אני אספר סיפור, בסדר, אני לא... צריך הרבה תפילה. צריך הרבה הרבה תפילה. צריך המון תפילה והמון התאמצות. ולא באתי חד שלא נגיד מילה נגד המורים ונגד ההורים, נגד אף אחד. אני אומר על עצמי, כמה זה קשה. לאהוב את החריג, לאהוב את השונה, לאהוב את יוסף שמסלסל, הוא שם מול הרי, די, מה אתה עושה מול הרי? כל הזה שם בוסם מפה, ואתה זה מפה, ועוד פעם, החליף את הג'ינס כזה, ועוד חולצה כזאת. כן, 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 יוסף, הוא יעמוד מול שרי ממשלה, מול פרעה, מול כל העולם. הוא, יש לו חוש אסתטי. אי אפשר לבוא למלך מצרים עם לא יודע מה. כן, הוא מסדר את כל העולם. ככה זה. אומרת התורה הקדושה, ספרים חז"ל מסכת סוטה, זה גמרא. מי הציל את יוסף כשהוא עמד עם האישה הזאת? יעקב. יעקב שאהב אותו בילדותו. נראה לו בחלון, אבא, אני לא עושה את זה. לא עושה את זה. אני רוצה לומר, בזהירות גדולה, הילדים עומדים מניסיונות קשים, מה שעוצר אותם לעבור את הגבול, זה לא השולחן ערוך, ולא ריבונו של עולם. זה האהבה של אבא ואמא. לא לצער את אבא ואמא. זה המחסום האחרון. אם זכינו, בכל מצב, בכל מחיר, לאהוב באהבה שאינה תלויה בדבר, והם בטוחים באהבה הזאת, הם לא יעברו את הגבול. זה המחסום האחרון. בין הנאורים אני מדבר. זה מה שקרה עם יוסף. הוא זכר את אבא ברגע הקריטי, היה נפלט מעם ישראל עם הגמרא. הוא היה נמחק מעם ישראל אם הוא היה הולך עם האישה הזאת. הוא כבר לא היה נספר ב-12 בנים, אומרת הגמרא. הוא שרד בזכות אבא, שבכלל נמצא בשטח. זה בדיוק כפור מה שאמרתי מקודם, שכשאנחנו מאוד דומיננטים בחינוך ויושבים על הילדים חזק, זה עובד עכשיו. אין ערובה שזה יעבוד כשלא נהיה בשטח. אין ערובה לזה, שזה יעבוד בעוד 3 שנים. זה יחזיק מעמד כל הישיבה. זה יחזיק מעמד שנה שנייה בישיבה גבוהה. זה התחיל להידרדר בצבא, ואשתו, מעשים רבים של נשות בעלים, נשות אברכים, פתאום הבן אדם שינה את תורו, התחתת עם צדיק. ופתאום, יש בעיה כזאת, בעיה כזאת. איפה? כל ההבטחות של הרבנים. נעלם. כי מה שהחזיק אותו זה לא הוא מדילה, מכוחו, מפנימיותו. זה איזה כוח חיצוני קופה. איזה הצגה. הצגה חייבת להימשך. אז ממשיכים להציג. ופה צריך לבנות את העומק של העומק של הילד, את כוחות הנפש הפנימיים, שיעמדו לו לכשיגדל. נתקדם עוד קצת. אמרתי שאני אביא דוגמה מהישיבה. הרבה פעמים המדריך החברתי שלנו, אברך צעיר. אני ברוך השם, רוב הילדים התחתנו, יצאו מהבית, יש קצת ילדים, בנות, קצת גדולות. אבל מי שיש לו הרבה ילדים קטנים, פעם זה חולה, פעם זה נזלת, פעם אתה לא ישן בלילה ודלק את אוזניים, פעם הוא לא קם, הוא אומר לי תקום, תעיר אותם. אני עושה את זה בשמחה, אני מעיר את הבחורים. להעיר בחור בבוקר. כן, כן, אני קם, אני קם. בסוף הוא לא קם. אחרי זה ב-9-10 אתה רואה אותו בשביל. ולשדר לו סימפתיה. ואהבה, ומבט אוהב, ומכבד, ומחבק. למרות שהוא לא קם, זה לא קל. אבל זה קלף מנצח. את אוהב אותי למרות שלא קמתי? מה, באמת? כן, אני אוהב אותך למרות שלא קמת בבוקר לתפילה. לא קרה שום דבר. אני יודע כמה זה קשה לקום לתפילה. גם אני הייתי פעם, גם לי היום בכלל קשה לקום. קל וחומר. ואם אנחנו מסוגלים למרות הכישלון לאהוב את הילד, זה קלף מנצח. זה נקרא אהבה שאינה תלויה בתוצאות. היא מקדימה את התוצאות. היא בכלל לא תלותית בתוצאות. היא אהבה ככוח מצמיח. זה כמו אוויר לנשימה. כך בן אדם, אל תיתן לו לנשום. כך צמח בלי מים. כך ילד בלי אהבה, זה כמו צמח בלי מים. כמו צמח בלי אור. כמו בן אדם בלי אוויר. אותו הדבר, משוואה ממש אותו הדבר, אולי יותר. ביקורת נכונה. במילה ביקורת נכונה, רק על זה צרטט כמה וכמה 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 שיעורים, אני אומר את העיקרון. אני אגיד פה עיקרון אחד, שכמובן הוא לא קל ליישום, אבל הוא עיקרון. אני לא אמרתי שהחיים קלים. גם להיות מורה זה לא קל, גם להיות הורה זה לא קל, אבל יש פה עיקרון. סבלנות לתהליכים, להימנע לחלוטין מכעס. לצורך העניין, אני מביא דוגמה, דוגמית, מיעקב אבינו. הכל פה בנוי על יעקב אבינו. למרות שאפשר להביא 100 דוגמאות, 1,000 דוגמאות. והיה בישכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלעה פילגש אביו, וישמע ישראל. שימו לב בבקשה, בצילום יש פה רווח, זה נקרא פרשה פתוחה, ככה זה כתוב בתורה. בסדר? יש פרשה פתוחה, פה אין כלום. אחר כך כתוב בשורה הבאה, והיו בני יעקב 12. רש"י, על פי המדרש אומר כך, ראובן בכורי אתה, בתחילת דברים. רש"י מזכיר שמשה רבנו לא הוכיח את בני ישראל אלא אחרי 40 שנה, ממי למד? מיעקב. שיעקב הוכיח את בניו רק סמוך למיטתו. ראובן בא לאבא, כשיעקב קרא לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אתה זוכר? לקחת את המיטה של אמא והתעסקת פה עם דברים כאלה? אתה חושש שזה בסדר? מותר לילד להיכנס לעניינים האלה? ואני לא נכנס לגוף העניין שכל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אני מסתכל רק, אני קורא מה שכתוב בתורה. אומר ראובן לאבא, אבא, למה לא אמרת לי אז? מה, חיכית 40 שנה, למעלה מ-40 שנה? היית אומר לי אז, הייתי חוזר על זה בתשובה. אומר רש"י, אמר לו, בני, אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. כאן כתוב, שאם יעקב היה מדבר עם ראובן בשעת הכישלון, ראובן היה קם, תורק את הדלת ולא זורק את הכיפה. הילד עבר את הגדר, ספר כזה. היה עובר למפלגה של עשיו, זה כל כך נורא, זה כל כך מייאש, כל כך מתסכל שאתה מפגיש את הילד עם תקלה נוראה בענייני צניעות. שהילד אומר, אני כלום, אני אפס, אני שבור, אני מיואש, אין לי תקווה, אין לי תקנה. והולך למפלגה של עשיו. יעקב אומר, אני אחכה. לא יכול לדבר איתו עכשיו, זה ישבור אותו. מה שאני אומר זה כתוב, זה לא אני, תסתכלו בפנים. הפרשה הפתוחה הזאת זה שנים שיעקב שותק. חז"ל אומרים, והיו בני יעקב 12. מה הפירוש והיו בני יעקב 12? הפשט, למרות שראובן חטא, הוא נשאר מ-12 בנים, הוא במשפחה. לפי מה שרש"י אומר, בזכות שיעקב שתק כל כך הרבה שנים, נשאר ראובן במשפחה. ושיקם את עצמו. וחזר לאיתן הדרך. ועשה על זה תשובה כמובן. בזכות השתיקה. שמה תאמרו, מה אתה רוצה? אני לא חכה עכשיו 40 שנה לכל דבר שהילד עושה. מה אתה פה? מה יהיה הסוף מזה? אז אני אומר ככה, עיקרון. בסדר? קחו עיקרון. קחו פטנט. הלוואי ונצליח. הילד או הילדה בגיל הנאורים עשו משהו לא טוב. בסדר? לא כמו ראובן, משהו נורא. משהו אחר, פחות חמור. אין לדבר עם ילד בשעת כישלון. נקודה. נקודה. הוא לא שומע, הוא מבויש, הוא מתוסכל, הוא נכנס לתוך בועה, הוא לא מקשיב, אתה דורש ואתה צועק ואתה מסביר, הוא לא שומע מילה. כלום. חבל על הדיבורים שלך. אני לא מדבר על צעקות ומכות, זה שמתי בצד. אני מדבר להוכיח ילד בשעת כישלון, אתה לא מרוויח מזה כלום. כי בעצם אומר הרב קוק, הכעס, כי אתה מיואש מעצמך. אני נכשלתי בחינוך, איך הבן שלי עשה דבר כזה? ואתה מרוב כעס, שבעצם אתה כועס על עצמך. אז יש פטנט, פטנט בינלאומי. פשוט, לא לחכות 40 שנה. למחרת, 24 שעות, לא יותר. אתה נרגעת, אתה רואה את הדברים בפרספקטיבה יותר כוללת. אתה לא מתפוצץ מזעם, אתה לא כועס, אתה לא רותח. בוא, אתה זוכר מה שעשית אתמול? בוא, קודם כל תשתה משהו. אני רואה שבאת מהדרך, באת מהלימודים, קודם כל תשתה משהו. תירגע, תנוח. והילד מגיע רגוע, הוא לא יודע שהוא... תגיד, מה שקרה אתמול, מה אתה רוצה להגיד על זה? מה זה היה? ואתה מדבר, ואתה רגוע, והוא רגוע, ומדברים. אתה מסכים שזה לא היה בסדר? בטח זה לא היה בסדר. אז מצוין, אוקיי, אז פחות את זה אנחנו מסכימים. הרי הפוך על הפוך. ילד שנכשל, צריך לתת לו כוח שלא ייכשל עוד פעם, נכון? זאת המשימה. להרים אותו! להרים אותו שלא ייכשל עוד פעם. הילדה הזאת צריך לתת לה כוח שהיא לא תיפול עוד פעם. כשאתה כולך מסתער עליו או עליה, אתה לוקח כוח, אתה לא נותן כוח. אתה צריך לתת כוח. ולמחרת אתה אומר, אני מעריך שלא תחזור על זה עוד פעם. אני משוכנע בזה, אני בטוח. אני מכיר אותך דרך אגב. מכיר את הנשמה שלך, את הילד מצוין, את ילדה נהדרת. שבע יפול צדיק וקם. 70 פעמים יפול צדיק וקם. לא קרה כלום, תקומי. מה, באמת אבא, אתה מאמין שאני אקום? מה השאלה? ברור, מה השאלה בכלל? כן? כן. אז אולי אני אקום. אז אולי אני אצליח. אז אולי אני מסוגלת. אולי אני אעמוד מול החברות שלקחו אותי בכוח לשם, מול החברים או מול כל דבר אחר, כל מה שהילדים עוברים. סבלנות לתהליכים. יצאנו מטו בשבט. תשתול הציץ באדמה. כל כך הייתי רוצה שיגדל כבר, אתה מושך אותו. אתה קורא אותו, אתה לא יכול למשוך אותו. זה תהליך. תהליך שהצמח חייב לעבור. גם הילד הזה. אתה מתנהג כמו ילד בן. אני ילד בן, אני לא בן משהו אחר. זה מה שאני. עוד שנתיים, עוד ארבע, עוד שש, עוד שמונה. אני האחרת. סבלנות, סבלנות לתהליכים, ואז קוצרים פירות. אספר לכם סיפור שהוא טרי מהשנה. מהבית של הרב נריה, זכר צדיק לברכה, שאפשר לכתוב מלא מלא סיפורים, ספר מלא סיפורים עליו, כמחנך. סיפור, הוא לא ממש נוגע לו בנקודה, אבל הוא קרוב. עליי הוא השפיע הרבה, אז אני אספר לכם. השנה, הרב נריה נפטר ביד כסלב לפני 15 שנה. אז כל שנה המשפחה עולה, הרבנית שתחיה, מתכנסי המשפחה, לומדים, ופה מדברים, ואחר כך יורדים לבית העלמין בכפר הרועה, מתכנסים שם לישיבות, אולפנות, מלא אנשים. אחד מהנכדים של הרב נריה, שהיום הוא רב בעצמו, אמר השנה, אני אלך להתייחד בקברו של הרב לפני שכולם יגיד. רוצה להתייחד בציון כמה דקות של שקט, להתפלל, מה שיש להתפלל, יש לנו כל כך הרבה מה להתפלל. דאקה, היו שם עוד שניים שרצו להתייחד בשקט לפני כולם, והיו שם עוד שניים שאמרו תהילים. טוב, אלה אמרו תהילים וגם הוא אומר תהילים. את זה הוא סיפר לנו אחר כך, כשהתכנסה המשפחה עוד פעם, אמר, מה היה לו, מה הוא חווה שם? מתחיל להגיע אנשים, פתאום אחד מהאנשים מהזוג הזה, כשהיו 10 גברים על הקבר, מוריי ורבותיי, אני רוצה להתוודות בפניכם. מה קרה? אומר, הרב נריה נפטר לפני 15 שנה. כשאני הייתי שמיניסט, וכבר רואה, לפני שהרב נפטר, הרבה לפני, אז אנחנו עכשיו חוזרים למעלה מ-15 שנה אחורה, אולי 20 שנה, אולי יותר. אני הייתי רב פורים, והוא היה סגני. ואנחנו עשינו דברים שציירו מאוד את הרב נריה, וגרמו לו עוגמת נפש. אולי גם ביישנו אותו בכמה דברים שאמרנו ועשינו. וידענו שהוא מוסר עלינו את הנפש, והוא כל כך משקיע בנו את הנשמה. אבל שובבות הייתה בנו, ועשינו ככה ואמרנו ככה. והרב לא אמר לנו דבר. לא העיר לנו כלום. ועברו השנים, ואני מתקשר לחברי, ואני אומר, די, עד מתי? נשתוק, צריך לבוא לבקש סליחה מהרב. הוא עונה לי, כן, אבל הרב באדמה, מה נעשה עכשיו? אז פותחים שולחן ערוך, כתוב. אם אדם שביישת אותו, הלך לו למות, אתה מביא 10 אנשים לקבר, אתה מבקש שיחה מהרב בנוכחות, באנו לבקש שיחה מהרב בנוכחותכם, על מה שעשינו לפני 20 שנה. לפעמים לוקח 20 שנה לבן אדם, עד שנופל לו הסימון, שהוא לא היה בסדר, כי שובבות שילדות הייתה בו. הילדים הם לא רעים, הם לא מושחתים במידות חס ושלום. זה מעשים של נערים, נשים את זה בפרופורציה הנכונה. הם לא מקולקלים במידות, הם לא מושחתים. מה שובבות? פה שותים כוסית ואווירה של פורים ומי שנכנס אדם, מה אתה רוצה שהילד יעשה? ועכשיו 20 שנה, ואני שואל את עצמי, וככה הוא סיפר לנו את הסיפור, ואנחנו מאוד, ככה עשה לנו רושם חזק, שאלנו את עצמנו, אני שאלתי את עצמי, הרב נכשל בחינוך או הצליח בחינוך? הוא נכשל, עובדה שהם עשו מעשים לא טובים, הוא הצליח בגדול, אלא מה, זה תהליכים שלוקחים מלא זמן, כך שנים, 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 עד שתראה את התוצאות, סבלנות לתהליכים, סבלנות גדולה, בזריזות, וואי, הכל עבר. אני רוצה כן לאפשר שאלות, אני כבר גולש מהזמן, אז אני אגיד רק את הכותרות. כבוד בעיקר בסגנון הדיבור. כאן כתוב בחז"ל שכאשר הנער גדל ומגיע לשכמו של אביו, אז אבא יקרא לו אחי, אחי. ככה יעקב קרא לבנים שלו כשהם גדלו מלשון כבוד, הוא כבר לא ילד קטן, תבוא תלך. סליחה, אל תדבר איתי ככה. גם אם הוא לא יודע להגיד את זה, ככה הוא מרגיש. אל תדבר איתי כמו ילד קטן. כבוד לנער מתבגר, לנערה מתבגרת. עבודה על המידות, זה עבודה על המידות שלנו, לא שלהם. בסוף, בסוף, בסוף זה מתחיל מפה. שאנחנו כמורים וכהורים, מה זה מופת אישי? מופת אישי שאנחנו עובדים. יעקב אבינו היה פה למעלה מגיל 70, מרגיל את לשונו לדבר לשון אחווה ורעות. בגיל 70 עוד לומד מסילת ישרים ומשפר את מידותיו. זה מופת. מה זה מופת? לא שיש לנו פה צדיקים. אנחנו מורים ואנחנו הורים ואנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם, אבל אנחנו עובדים. בדידי אבא עובדה, באחד השיעורים, אמרתי לילד בכיתה, בישיבה, הוא הפריע, אמרתי לו, שמע, תפסיק, או מה? אחרי זה תפסתי את עצמי, אולי פגעתי בו. כינסתי את כל הישיבה, אמרתי, אני רוצה לבקש ממך סליחה בפני כולם, נכשלתי. הרב לא קרה כלום, תגיד לי שאתה סולח, תגיד לי שאתה סולח, אני נכשלתי, לא תזדבר איתך ככה. הרב, אני סולח, תודה רבה. אז מה הם ראו? ראו בן אדם שיכול להיקשר, יכול לתקן, זה לא בושה. אנחנו בני אדם, אנחנו, אם אנחנו נעבוד, הם ילמידו אותנו, איתנו לעבוד. אחרון חביב, אמונה. אמונה בנער, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בנו כהורים. פה הרב נריה מביא את כותונת הפסים שעשה יעקב ליוסף, אמר לו, אם זה הייעוד שלך בעולם, לך בכוחך זה ותצליח. להאמין בילד, להאמין, להאמין בשליחות שלו, להאמין בקדוש ברוך הוא. בדור של גאולה כתוב פה באורות התשובה, באיגרת בהתחלה, אני לא אפתח מפאת קוצר הזמן, הקדוש ברוך הוא בורא נשמות מיוחדות לדור של גאולה. להאמין בריבונו של עולם שהוא שלח לנו את הילדים האלה. וגם שלח לי הביתה, את הילד הזה. כן, אתה, אני אוהב אותך כמו שאתה. יש לך תפקיד גדול בעולם, את, כמו שאת. להאמין בילד, להאמין בקדוש ברוך הוא, אין תקלות בעולם, אין תקלות אצל ריבונו של עולם, אין במקרה נפלט, אתה לוחץ על המחשב, כפתור על הלא נכון. אצל הקדוש ברוך הוא אין לחיצת כפתור בטעות, הכל מכוון. הילד הזה, הייעוד שלו, מה שהוא יכול לתקן, מה שהוא אמור לתקן בעולם, והוא גדל אצלי בבית. ולהאמין בנו כהורים. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו את הילדים האלה, נתן לו את הילדים האלה כמורים, בעזרת השם אנחנו נצליח במשימה החינוכית. שאלה אחת, אפשר הרב קובי, או שגלשנו כבר, עברנו את כל הגבולות. אין פה גבולות בשיעור הזה, אין פה משמעת בכלל. סליחה ומחילה. כן, אני רוצה לתת זכות קדימה לנשים צדקניות. בסוף, מי שמחנך את הילדים זה אימהות. אנחנו רק באים פה, שם וזה, אבל בסוף מי שעומד במשימה היומיומי זה אימהות. אימהות צדקניות, שאלה אחת, ובזה נעמוד. כן, בבקשה. אין שאלות. הכל ברור. בכל זאת. כן, בבקשה. כל רם, כן.
הרב אמר שצריך ליצור מצב אצל הילד שהוא עושה את הדברים מתוך הזדהות ולא מתוך כפייה, כדי שבסופו של דבר, כאשר אני לא אמצא איתו, הוא באמת אכן יעשה מה שמצופה ממנו. אני שואל, הרב אומר את זה לאורך כל, לאורך כל שנות החינוך? כן.
אתה שואל שאלה מצוינת, התשובה תהיה פחות טובה כי היא תהיה קצרה. הדגשתי בדבריי, זה שיעור חינוך בגיל הנעורים. בגיל הרך הכללים שונים לחלוטין. א', ב', המושג של תרגילנו בתורתך. המושג של מתוך שלא לשמה בא לשמה, פירושו של דבר. שאם ילד בא לתפילה, והוא שמח, והוא מבסוט. יש לי רק בעיה אחת, שהכדור בחצר עם החברים קורץ יותר. אני צריך להכניס אותו מהחצר לתפילה. את האקט הזה של להכניס אותו פנימה, אני יכול על ידי ממתק, על ידי כפייה, על ידי פרס. ומתוך שלא נשמע, נפגש עם התורה ושמח בה, תרגילנו כזה יביא גדולות ונצורות. אבל עם חז ושלום, הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה לשבת בית הכנסת. ואני אומר, תשב ותקבל ממתק. עכשיו, הוא אוכל את הממתק, הבטיחו לו אופניים, הבטיחו לו את הפרס. הפגישה עם התורה, הפגישה עם ריבונו של עולם, הפגישה עם המצווה היא מעצבנת אותו. זה משעמם אותו, לא טוב לו. הוא בא בגלל הממתק, תורה כזאת, לעולם לא יבוא לשמה. הוא תמיד בא בשביל הממתק. ולהתחבר לריבונו של עולם הוא לא מתחבר. אדרבה, הוא מתרחק יותר. ולכן צריך ערנות גדולה שלנו. אין בפרסים ואין לא עלינו באיומים ועונשים. תבוא לתפילה כי צריך לייצר תהליך שהמפגש עם התורה כפי כוחו של הילד זה מתוק, זה טוב, תביא אותו, תביא אותו, תלמד איתו. זה מצוין. אם אתה רואה שהוא משמח, רק צריך לעקור אותו מהחצר, להכניס אותו לבית הכנסת, תן לו ממתק. דוגמה קלאסית. רוב הילדים אוהבים ללמוד עם אבא. זה מתוק מדבש. 7 דקות. לפני מנחה, אחרי ערבית, לא משנה. 10 דקות. זה טוב להם, שמחים. אבל משחקים כולם בחצר. אז תוציא אותו מהחצר על ידי הלא לשמה. אבל בסוף הוא כך מבסוט ללמוד איתך שזה שווה. אבל אל תביא אותו ללמוד איתך אם הוא לא אוהב את זה. אם זה מצבן אותו. הוא כזה מסתכל איך החלון מאחרים עושים. אם תכריח אותו לתהליך כזה, שהפגישה, הרב יש לו מאמר שלם, העונג והשמחה, בקיום התורה. אם הפגישה עם התורה והמצווה זה עונג ושמחה, מותר לעשות המון תרגילנו להביא אותו לזה. ולזה צריך עירנות גדולה של ההורים. ובהחלט, בגיל הרך, יש לזה מקום גדול מאוד, אבל זה שהוא אחר בפני עצמו.